המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע כללי בלבד. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ משפטי, המלצה או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. לקבלת טיפול או ייעוץ משפטי יש צורך לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי באופן פרטני.
בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
שלום לכם, כיף שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים ורוקנרול ובלגן, כאן ברדיוס 100 FM.
אני אורדין זיו בייטל, מומחה לדיני משפחה וירושה.
ואני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמאי מקרקעין.
נעים מאוד.
מדי שבוע אנחנו מדברים כאן בפודקאסט על סוגיות משפטיות, שבהם בני משפחה נאלצו להתמודד על מקרים כאלה ואחרים, שבמרכזם עמדו דילמות של רכוש ונכסים, ואיך אנחנו אומרים, כאן בדיוק מתחיל הרוקנרול והבלגן. בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על איך עושים חלוקה של צוואה בשונה ממה שרשום בה בכלל. ולפני שנתחיל עם המקרה שלנו, נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו בכל הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. וחוץ מזה אנחנו בעונה הזאת מצלמים את עצמנו בווידאו, אז אתם יכולים לראות לנו גם ביוטיוב, בפייסבוק ובכל מקום אחר שאנחנו נמצאים. שלום לצופים ושלום למאזינים. זה יפה שאתה הבוקר,
גלעד, רואים אותך סוף סוף.
אני מחסם קצרות מתחת. אז בואו נתחיל, זיו. בואו תסביר לנו בכלל את הנושא של צוואה ושל איך אפשר לחלק בניגוד למה שרשום בכלל בצוואה, איך עושים דבר כזה.
כן, אז קודם כל, רק בשביל שנבין, ככה נתכנס לאיזשהו הליך טכני, אז באמת היום במדינת ישראל יש שתי אופציות בעצם לחלק היום עיזבון. עיזבון זה בעצם אותה ירושה שמתחלקת אחרי פטירה. אז בעצם שתי האופציות הקיימות זה אדם שהולך ועושה צוואה בצורה מסודרת, או עושה עורך דין, עושה את זה בלי עורך דין וכו', או בעצם חלוקה סכמת לפי חוק הירושה, בהיעדר צוואה, יש את האילן יוחסין ומחלקים אותה, לא ניכנס כרגע ספציפית לנקודה הזאת של חלוקה ואיך זה הולך, זה הליך טכני, זה אולי נושא לפינה אחרת, אבל אנחנו כן מדברים על צוואות שאנשים עושים, ופה באמת אנחנו יכולים לראות גלעד כל מיני צוואות מאוד מאוד יצירתיות, מאוד אפילו מוזרות, לפעמים אנחנו רואים צוואות עם המון...
דיברנו על הצוואה של צביקה פיק, נכון, בפרק הראשון, נכון, נכון, צוואה מאוד מוזרה.
ששם אגב, להזכיר למאזינים, אנחנו מדברים על צוואה שמצד אחד היו יורשים X, ומצד שני, שזה שתי קבוצות של ילדים. קבוצה אחת קיבלה, שזה ילדים קטנים.
אל תגלה להם, שישמעו את הפרק.
כן, שישמעו, וקבוצה שנייה זה מנהל עיזבון, יש איזו אנומליה, אבל באמת אני מזמין אתכם לשמוע את הפינה הזאת המאוד מעניינת. פה אנחנו באמת מדברים על מערכת של הורשה דרך צוואה שהיא לפעמים לא ממש ברורה, או סתומה, או נוגדת כל מיני כללים כאלה ואחרים, ובאמת אנחנו מוצאים לפעמים סכסוכים שמתנהלים, כי בסופו של דבר כשיש צוואה כזאת שהכל טוב, הכל טוב, ומצליחים לאשר, אז מצליחים לאשר, אבל מה קורה שאין את אותו... את אותה הסכמה רלוונטית, ואז אנחנו עושים מה שאנחנו יודעים לעשות טוב פה, והולכים לבתי משפט, ומתקשקשים שם שנים הרבה, ואז בית משפט באמת צריך להיכנס לכל מיני נואנסים של, אחד, רצון המוריש, שתיים, ההבנה בכלל של מה הוא רצה, ושלוש, גם, ודיברנו על זה גם בפרקים קודמים, גם אם הרצון שלו למוסריות, או אל איזושהי חלוקה כזאת יותר... אידיאלית בבחינת שלום בית בין הצדדים, ופעמים אנחנו רואים באמת איזשהו עודף יצירתיות בעניין הזה, ופה באמת נכנסים לכל מיני צוואות סתומות, או לא סתומות, אני זרוק אותך גילי לאיזשהו מקרה שנכנסנו אליו, שבאמת איזושהי צוואה לא ברורה, שאדם הוריש לילדה, והיה שם איזה שישה ילדים, הוריש להם איזשהו נכס מסוים, ובנכס הזה זה נכס עתידי, והוא כתב בצורה מאוד פשוטה, הנכס הזה אמור להשתלם, כשהוא יתפתח או שהוא ייבנה וכו', וכל אחד יקבל איזשהו חלק מסוים לפי שווי. עכשיו, על פניו אפשר היה להבין, היה אפשר להבין שתי אופציות. אופציה ראשונה, זה מחלק לפי, יש אחד שהוא בעצם, הבן יקרלי, שהוא בעצם צריך לנהל את העניינים האלה, והוא נותן להם שווי ערך אולי היום, ביום הצבא, או שהוא יכול לתת להם את זה לפי ערך ממשי ואמיתי, זה היה איזשהו בניין גדול בתל אביב, נותן להם את השווי האמיתי, הנדלני ששווה באותו יום, ובאמת בית משפט התחבט עם השאלה, כי זה לא היה ממש ברור. אז אני אומר לך שאם אתה קורא את הצוואה הזאת, זה חסית, אפשר להבין את זה אחד, אפשר להבין את זה שתיים, אבל יותר קשור לזה שהוא היה יכול לקבל, היו צריכים לקבל את זה לפי המועד הראשון, שזה בעצם פחות, ובית משפט החליט שבסופו של דבר הוא לוקח את ה... קטע יותר מוסרי, יותר פשרני, ולקח את זה למקרה השני. אחר כך ההלכה הזאת התהפכה בבית משפט מחוזי. בקיצור, יש פה המון המון עניינים שקשורים ל, ל, ל,
אבל,
לדברים ששונים בעצם מהכתוב.
אבל, אוקיי, אבל עכשיו, בוא רגע נלך שיש לנו דווקא צוואה פשוטה. לא כזה שעכשיו הצדדים מתווכחים איך להבין אותה, או שבית משפט אמור לפרש את זה, אלא אנחנו עכשיו שלושה ילדים, ואנחנו קיבלנו שלוש דירות, ואנחנו החלטנו מסיבות שלנו, שאנחנו היינו אומרים לקבל נניח שליש, 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 ואנחנו החלטנו שאנחנו לא רוצים לחלק את זה בצורה הזאת, אלא לחלק את זה בצורה אחרת. האם אנחנו יכולים לעשות את זה? איך אנחנו בעצם עושים חלוקה אחרת בניגוד למה שכתוב בצוואה? יש איזושהי הסכמה בינינו שצריכה להיות? איך זה נעשה בעצם, אם בכלל?
תראה, קודם כל, אתה אומר דברים שגם מתכתבים מה שקורה בשורה התחתונה, וזה גם מה שבתי משפט אגב מובילים. אומרים, חבר'ה, עזבו אותי כשופט עכשיו, תלכו אתם, תשבו בחדר סגור עד שיצא השן לבן, ותגיעו להסכמות, תגיעו לאיזשהו משהו, וכל דבר שתגיעו, כמובן שזה בריא החוק, קדוש קדוש. אנחנו, זה אגב דבר שהוא מדהים לגלות, שמוריש כותב X, אומר אני רוצה שיהיה 1, 2, 3, 4,
ודעתו לא משנה לנו.
ודעתו לא משנה לנו. באים, יורשים, חבר'ה, תודה רבה, תודה על מה שנתת, אנחנו אלה שנקבע איך זה הולך להתחלק, ומגיעים באמת לאיזושהי סיטואציה שמחלקים את ההוגה באופן שונה בהסכם יורשים.
אבל זה משנה, אוקיי, אז זה נקרא הסכם יורשים, עכשיו זה משנה, אני תפגיד מה זה משנה לדעתי, אבל בית המשפטי המשפחתי, זה משנה אם ההסכם יורשים, ההסכם חלוקה הזה, נעשה מיד בתחילת הדרך, או אפשר לעשות אותו גם אחר כך, נניח היה את אותו דוגמה של שלוש דירות, באמת קיימנו את הצוואה, כל אחד קיבל דירה לבעלותו, ועכשיו אנחנו החלטנו, אולי קצת אחר כך, שבעצם אנחנו רוצים לשנות את החלוקה האחרת, ולא לתת את הדירות באותה צורה, אחרי שכבר קיימנו את הצוואה לראשונה.
שאלה מצוינת, והתשובה היא חד משמעית, שאתה לא יכול. זאת אומרת, ברגע שאתה כבר מה שנקרא נגעת, נסעת, כבר פעלת לפי הצבא, כבר עשית רישום, כל דבר שאתה תעשה אחר כך, אתה כבר יהיה לך התמודדות עם הרישויות הרלוונטיות, עם רשם המקרקעין לצורך העניין, שם זה כבר העברות. אתה כבר רשמת את הדירה הזאת, או רשמת את הדירות לפי שם, עכשיו אתה רוצה לעשות הסכם? זה לא שאתה תבוא עכשיו, תגיד לבית משפט, טוב, עכשיו אני, לרשם המקרקעין, תגיד, טוב, עכשיו אנחנו בכלל מתכתבים עם סטייג' 1, שאתה בכלל לא היית מעורה בו, ועכשיו אנחנו עושים חלוקה אחרת, שהיא בבחינת שונה בתכלית מה שאתה רשום. אז כן, יש עניין, וזה נקודה מאוד חשובה, גלעד, לעשות את ההסכמות האלה בנקודת זמן הזאת של באמת לפני
קיום ההכרה, הצבא,
לפני קיום הצבא, או, 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 או במקבילה, כי אתה כן מקיים את הצבא, כי אתה חייב, אתה מקיים בעצם את עצם הרעיון שיש פה צבא, אבל אתה מצרף לה את ההסכם יורשים, זאת אומרת, הרישום פה הוא החשוב. הקיום צבא יכול להיות קיום צבא, אבל ברגע שאתה מחבר לו הסכם יורשים, שלפעמים צריך אישור בית משפט, לפעמים לא, לפני הרישום, לפני התהליך של האזרוח שלו ברישומות, שם אתה יכול לעשות את השינוי.
אז רגע, אז אם אני רוצה כאן למקד את הנקודה, וזה גם מה שאני כמובן יודע, אתה למעשה אומר, יש לי את הצבא, כל שינוי שאני רוצה בשלב הזה לעשות, כי אם אנחנו נעשה את זה, אחרי שכבר קוימה הצבא, ובעצם כל אחד קיבל את הנכס שלו, זה בעצם הופך להיות כבר גם אירוע מס.
נכון.
כי בעצם אם אני עכשיו נותן למישהו אחר, גם ללא תמורה, אני כאילו בא וקיבלתי דירה, ועכשיו אני אומר, אתה יודע מה, את הדירה שנתתי לך, בוא אני אתן לך, עכשיו, מה שאני קיבלתי, בוא בעצם אתה תקבל את זה. במקרה הזה, ותכף נתייחס לעניין המיסוי, אבל זה באמת כבר אירוע חדש. אם זה תוך כדי חלוקת הנכסים בחלוקה הראשונה, אני יכול גם להחליט שאני מסתלק מצוואה, אני יכול להחליט שאני מסתלק מחלק, עושים מה שאמרת, הסכם יורשים.
נכון.
ואז גם אם אני הייתי אמור לקבל דירה, ואחי אמור לקבל גם הוא דירה, ואנחנו חצי חצי, אני יכול לוותר בשבילו, ולתת לו הון, להעביר לו הון, ללא אירוע מס, כאילו הוא ירש אותו, ואז אין לנו שום בעיה. גם אם זה לא חלוקה שוויונית. אגב, באמת, כשמחלקים צוואה, גם כשחלוקה שוויונית או חלוקה בהתאם לצוואה, אז הרבה פעמים, כשמן הסתם לא תמיד הנכסים שווים אותו דבר, נניח שבא מוריש וציווה לשלושת ילדיו שלוש דירות, במטרה שהם יקבלו את אותו חלק בשווי, את אותם שוויים.
חלוקה סימטרית.
בדיוק סימטרית. עכשיו, לא תמיד הדירות שוות אותו דבר.
נכון.
ואז כמובן צריך להעריך את השווי שלהם, או של כל נכס אחר
שיש. יכול להיות שפעם זה היה שווה X והם שווה Y, והשתנו דברים, ומטולה לא שווה כמו אפולה.
נכון, והנקודה היא שגם את השומות האלה עושים, לא רק כדי שהצדדים ידעו מה קורה, אלא גם רבים זה עובר לביקורת של רשות המיסים, כי הוא אומר, רגע, הרי אתה יכול ככה להחליק בין אחד לשני חלקים, בלי לדעת, אתה מספר לי ששתי הדירות האלה שוות, ובעצם הן לא שוות אותו דבר, וככה העברת כסף מאחד לשני בעצם מתחת לרדאר.
ואגב, יש בקרה לדבר הזה? רשות המיסים יש לה בקרה שיכולה להחליט?
האמת, אני לא יודע איפה הם נמצאים באיזה נקודה, אבל בוא נגיד שקודם כל זה יכול להיות עם ביקורת. תשמע, גם מס הכנסה לא כל יום בודק את הספרים, אבל הם יכולים לעשות את זה.
אבל אגב, ברישום בטאבו כן יש בקרה, כן יש את השמאות.
אתה צריך את האישור, אתה צריך
אישור של שמאי שהוא...
לא, אתה צריך את האישור מרשות המיסים בכלל שאין חובות דברים כאלה גם כדי לעשות את הרישומים.
לא, אבל אם אתה בעצם רוצה לרשום איזשהו נכס מסוים שהוא מתחת לערך האמיתי שלו כדי להתחמק ממס, רשם במקרקעין יכול להחליט שזה לא מתאים לו, שזה לא הערך האמיתי.
תראה, בדברים האלה אגב, רשות המיסים כל הזמן מסתכלת, הרי כל אחד שמנסה לעשות עסקה ולשלם חלק בשחור וכל מיני מושגים מקלוקלים כאלה,
בדיוק.
אז רשות המיסים, בעיקר בנכסים שהם סטנדרטים, היא כל הזמן עושה את הבקרה הזאת ואומרת, רגע, אני לא מקבלת את זה, אתה מדווח על דירה ששווה 3 מיליון, אני לפני שאני נותן לך את האישור לטאבו, אני מסתכלת על הדברים, וזה נראה לי שווה 4 מיליון, ואני מעריך את זה ב-4. ב-4. אגב, בדרך כלל בדברים האלה, אתה רואה שאנשים אומרים, אוקיי, 4, אז בסדר, אני אשלם מס לפי 4. הם לא מתווכחים, הם מבינים שעלו עליהם ולא מתחילים לעשות עניינים, לפעמים גם באמת זה. אגב, דווקא...
אפשר להשיג על דבר כזה, אגב?
אתה יכול להשגות. עכשיו, תראה, לפעמים יש גם אמת. לפעמים בן אדם מחר בזול, לא בגלל שהעסקה לא קשרה, ולא בגלל שהכסף שחור, כי לפעמים מותר למכור גם בזול, היה לו סיטואציה, היה לחוץ, היה זה. אז אפשר להתווכח על הדברים האלה, זה כן. אני רוצה גם לחזור לנושא של הקרובים. אנחנו אמרנו שאת העברה חשוב לעשות לפני חלוקת הירושה.
נכון.
אם זה נעשה אחר כך, זה לא סוף העולם. כי עוד פעם, בוא נבין שאם אני עכשיו קיבלתי את הדירה, או כל נכס אחר, ואני רוצה להעביר את זה לבן משפחה אחר, אז אני יכול לעשות את העברה ללא תמורה.
אבל זה כבר אירוע מס.
ולתת לו מטח. עכשיו אתם, זה אירוע מס, אבל לא כל כך נורא. כי אם זה קרוב מדרגה ראשונה, ובחוק, אם זה בהיטל השבחה, או בחוק מיסוי מקרקעין, או בחוק התכנון והבנייה, או בחוק מיסוי מקרקעין, יש הגדרה של קרוב, וזה בדרך כלל, בעיקרון זה קרוב מדרגה ראשונה, בנים, הורים, דברים כאלה, אז זה לא אירוע מס, אני יכול להעביר את זה ללא תמורה, וזה לא יורמה, זה כן יהיה מס רכישה, ששליש מס רכישה כן לשלם, שזה קצת כסף בכל זאת, אבל יחסית זה לא נורא. אז יש לי אפשרות לעשות את הדברים האלה, זה עדיין חייב בדיווח, זה עדיין, זה לא יכול להיות סתם, ויבדקו את העניין הזה. ואנחנו באים ואומרים, זה העברה ללא תמורה, ותעלה השאלה, האם זה באמת ללא תמורה? אולי אתה כן קיבלת תמורה עבור הדבר הזה? כי אם זה באמת העברה ללא תמורה, אז זה לא אירוע מס, בהנחה שזה בין קרובים. אבל אם זה העברה ללא תמורה שכן יש תמורה מאחוריה, כי מסתבר שזה, נתת את זה כי קיבלת משהו אחר שווה ערך, אז זה כבר עסקה לחלוטין עם כל המיסים והכל.
כן.
אז צריך להבין את זה. וגם בהקשר של השוואים, כי כאן כבר כשאתה עושה העברה, אתה יודע מה בכלל, כשאתה עושה עסקה בין קרובים, בין אם זה ללא תמורה ובין אם זה בתמורה, אתה חשוד אצל רשות המיסים. כי הם אומרים, תקשיבו, אתם קרובים. אתם יכולים מסתדרים אחד עם השני, ויכול להיות שיש לכם עוד אינטרסים מחוץ לעסקה הזאת, ולכן בדרך כלל מומלץ, כשעושים העברות כאלה, שיהיה חוות דעת שמאי שתגבה את המחיר. כי מבחינת הפסיקה, חובת ההוכחה על המעבירים במקרה הזה, זאת אומרת, כשזה אנשים קרובים, הם חשודים בהגדרה, זה נשמע לא נעים, אבל כאילו הם החשודים בהגדרה, ולכן עליהם להוכיח שבאמת העסקה הייתה עסקה בערכים ריאליים. אם לא תהיה בערכים ריאליים, פשוט המיסים לא בהכרח תעשה להם משהו מיוחד, כי תגיד להם, זה לא ערך שאני מקבלת אותו, יש לכם כאן איזשהו עניין אישי ביניכם, לא סגור, לא ברור, אני לא נכנס לזה, אבל זה שהחלטת למכור לו את הדירה במיליון, כשהיא שווה 2 מיליון, אני לא נותן את יד לזה. אני אמסה את זה במחיר ריאלי של זה, ואתה מוזמן עדיין רק לתת לו את זה במיליון. לא, אני לא אומרת שהכסף שחור בהכרח, אבל יש לכם כאן אינטרסים אחרים שאני לא רוצה להיות שותפה להם.
אז פה באמת נכנס גלעד, פה נכנסים באמת לנושא של ההסכמים. כי בעצם ההסכם היורשים הזה, שכמו שאמרתי בתחילת הפרק, לפעמים אנחנו גם מלבישים על זה לבוש נורא יפה של אישור בית משפט. אגב, לא צריך אישור בית משפט באופן רגיל לעסקאות, לעסקה בין יורשים. אפשר לעשות עסקה בין יורשים, הסכמים בין יורשים גם בלי שאתה עובר דרך בית משפט. לפעמים במקרים כאלה, דווקא בגלל שיש את המעורבות הזאת, כי יש, אתה יודע, לפעמים באמת דברים שהם או שווה כסף, למשל, היה לנו מקרה שאחד נתן מטלטלין, בעצם יש מטלטלין רבים, תכשיטים, או לא יודע מה, שהם שווה כסף, או אפילו במקרה אחר, זכות של קבלת כסף מתביעה לרשלנות רפואית של אותו מנוח. שעשו ביניהם, שני אחים, עשו ביניהם את ההתכזויות האלה, שבסוף התנגזו לאיזה דירת יוקרה, ובעצם אמרו, טוב, אני אקח על עצמי את התכשיטים ואת היעלום ואת הזכויות של התביעה, ואתה תשלם לי קצת פחות בדירה. איזושהי התכזזות שלהם פנימית, ואז באמת לוקחים את השווי של הדירה או של הבית האמיתי, עושים את הכיזוזים שלהם, ואז עושים את ההסכם שמדווח לבית משפט. ואז מה קורה גלעד? שבעצם שאני הולך ורושם את הנכס הזה, וזה טיפ קטן שאני יכול לתת למאזינים שלנו, כשאתה הולך ורושם...
ולצופים,
שלום. וכשאתה הולך ובעצם מקבל את מה שנקרא את הגושפנקה של בית משפט, שלפעמים בית משפט כותב, זה לא אישור לתשלום מס וכאלה, אבל לפעמים הוא גם לא רושם את זה, ואז בעצם רשם המקרקעין ורשויות המס בכלל לא נכנסות, כלומר, רגע, זה ירושה.
הם אומרות, היה כן איזה גורם מפקח למעשה.
כן, היה גורם מפקח, קיבל אישור של בית משפט, בוא, על העסק הזה אנחנו לא נכנסים, לפעמים אנחנו באמת רואים הבדלים מהותיים של, 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 של כסף שעובר בין אנשים, כי זה באמת קנייה פה, אני לא אומר חלוקה של...
אז אתה אומר לפעמים, יש לי עברות מורכבות, שאני חושב שרשות המסים תעשה לי בעיות עליהם, אז אתה אומר, בוא לבית משפט, הוא נסביר את הדברים, בית משפט הוא לא גובה מס, נכון. הוא בהגדרה לא מחפש איפה לתקוע לי מס. אז הוא יבין את הסיטואציה ויגיד, אוקיי, נראה לי בסך הכל כאן התנהלות בסדר ביניכם, אז אני נותן אישור לדבר הזה. זה בכלל לא אישור שאני מתכוון שכן יהיה מס או לא יהיה מס, או שרשות המסים צריכה לדעת שאני אישרתי את זה שיכולה לעבור הלאה, אבל פסיכולוגית אומר, אחר כך היא רואה את זה ואומרת, טוב, אני רואה שכאן היו כאן גורמים של בית משפט מעורבים, אני מעבירה הלאה, לא, אני את התיק הזה לא שמה עכשיו לביקורת.
זה לא שזה לא חוקי, כי על פניו אנחנו באמת מדברים על רשויות ועל איזשהו חלוקה מסוים. שהיא באמת נעשית שישבה כסף, רק לא תמיד רשויות המס מכירות באותם כיזוזים כפונקציונליים גם להם, ולפעמים אתה יודע, גילה, אתה רואה שהנקודות האלה, הרי בסופו של דבר, איפה זה פוגש אותך? זה פוגש אותך שאתה צריך ללכת החוצה, למשל לקחת משכנתה, שאתה לוקח משכנתה ואתה מערב כבר בנק, וגם הבנק יש לו את השמיים שלו, וצריך להשרר, וצריך דיווחים, וצריך להבין, גם הבנקים שפתאום רואים שיש פה מעורבות של בית משפט, הסכם יורשים, זה קיבל את הנפקות, פתאום כולם נכנסים לרוגע.
כולם מרגישים שזה רגוע.
פתאום כולם הכל בסדר, אנחנו פה סומכים עליהם, למרות שזה לא ממש ככה, אתה יודע, כל אחד בעצם אחראי על הנגזרת שלו, אבל באמת בעניין הזה חשוב מאוד, גלעד, באמת לקחת תכנון, קודם כל שמאי, ולקחת באמת איזושהי נקודה שהיא גם צריכה לקחת בחשבון, יש פה הרבה לא נודע, אנחנו לא תמיד יודעים איך זה ייראה, אבל כן, נקודת המומנטום, מתי אתה עושה את זה, איך אתה עושה את זה בצורה חכמה, וגם שאין לך סקנדרי
פלן. אני רוצה רגע לזרוק אותו לרעיון הכי פשוט, ותגיד לי מה הבעיה איתו. אנחנו רוצים לחלק אחרת את הירושה.
חוץ מזה שזה כולל הזיקים, אתה אומר.
כן, בוא נראה אם זה לא כולל הזיקים. אני עכשיו קיבלתי בירושה. מה אני מסתבך, איך לחלק ככה, לחלק אחרת? נניח שאני ואחי הסתדרנו, שמהחלק שלי הוא מקבל עוד 2 מיליון שקלים, שאני אעביר לו. אני אומר לו, אין בעיה אחי, אני מוכר את הדירה, אני מקבל כסף, קח ממני 2 מיליון שקלים מתנה, הנה הבאתי לך מזוודה, העברה בנקאית.
הבנק לא יקבל.
והכל בסדר. איפה הבעיה?
הבנק לא יקבל. הבנק ירצה לדעת, יש את חוק איסור הלבנת הון, אתה לא מעביר סתם, פעם אגב זה היה אפשר לעשות את זה, פעם אפשר היה להעביר כסף, אף אחד לא שאל שאלות, היום מעל סכום מסוים, בנק לא נותן, אתה לא נותן הצהרות כתובות, לא מצלצל לפקיד ואומר, תקשיב, יש לי פה איזה, לא יודע מה, 2 מיליון שקל, אפילו הרבה פחות מזה, אם אין לזה את הצידוק, ואגב, אנחנו מכירים, ואתה מכיר את זה טוב, שהיום כל בנק מחויב בדיווח לרשויות כאלה ואחרות, וזה ישר קופץ לרשויות המס, ישר זה ככה, במיוחד בעסקאות כאלה, 2 מיליון שקל, אתה לא מעביר את זה כמתנה, ואם אתה מגדיר את זה כמתנה, אתה צריך אחד להסביר שזה מתנה,
שהיא לא קשורה לכלום. אז בעצם אתה אומר, יכול להיות, שאני יכול להיות straight forward ולהגיד, אני נותן לו 2 מיליון שקל במתנה. אני עושה סוג של הסכם מתנה, מדווח לפי חוק המתנה, בעצם מדווח על העניין הזה בצורה מסודרת, ואומר, זכותי לתת לו מתנה.
תראה, לתת מתנה זה יופי, אבל כשזה מסתחרן עם דברים אחרים, אז פתאום אתה יכול לעלות את ה... תראה, הכל במידה, גלעד, אתה יודע, אתה יכול לנסות לעשות
דברים... אני שומע שאתה אומר כזה, תבוא אליי ונבדוק איך אפשר לעשות את זה.
תבוא אליי ואני אפנה אותם אליך כדי שאנחנו נוכל להנדס. אבל ברצינות עכשיו באמת צריך לבוא ולהגיד, לעשות את הדברים גם בחוכמה. אף אחד לא באמת בא לנסות להנדס ולגנוב חלילה וחס, אבל כן באים לעשות את הדברים מוסרים. אני מזכיר לך שכל ההסכמות האלה, א', זה דבר נהדר, שיש הסכמות בין יורשים, ואנחנו מדברים באמת על 2-3 אחים שעושים איזשהו כיזוס כספי שהוא פונקציונלי, אבל אתה יודע, הסכסוכים האלה של 8 ו-10 שנים בתי משפט, שחוסך המון כסף, המון דם רע, אם הם רק היו יושבים ומגיעים לעניין הזה כולם, הם מברכים, לפעמים אתה גורר בתי משפט שהם ממש מה שנקרא משווים אפילו להסכמות שהם חצי קלאץ' כאלה. אבל בסופו של דבר, ההסכמות בין יורשים זה הדבר הנכון, כי סך הכל, אף אחד לא גנב את הכסף. זה אותו מוריש שהתמזל מזלו.
רק חילקו אחרת.
ורק חילקו טיפה אחרת.
אז בעצם הפתרון הנכון, וזה אולי המסקנה מכל הדקות האחרונות, שאתה בא ואומר, יש לנו, אנחנו יורשים, ויש לנו צוואה, והצוואה הזאת אנחנו רוצים לפעול בשונה ממה שרשום בה. ואנחנו יוצאים לוקחת הנחה שאנחנו כולנו ביחסים טובים, ואנחנו רוצים לעשות חלוקה שונה בהסכמה. רק להיזכר, מספיק זמן קודם, לפני שעושים את החלוקה לפי הצוואה, ואז להגיד בוא נתכזז, כי אז זה מאוחר מדי, כבר בעצם חילקנו, ועכשיו זה הופך להיות כבר עסקאות. בשלב הראשון, נחליט שאנחנו מחלקים את זה אחרת, מתכזזים, עושים מה שצריך, הרבה פעמים מומלץ דרך בית משפט לעשות את זה, שיהיה לו איזושהי גושפנקה נכון. גם לכל הכיזוזים האלה, ובזה סגרנו את העניין.
קודם כל, תכנון מראש, בלי חזירות יתר, וכן עם איזושהי מחשבה שבאמת עושים פה משהו סוציאלי וטוב, וזה רק מה שנקרא על קצה המזלג. טוב, פרק מעניין, עד כאן הפרק הנחמד הזה, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרקים נוספים של בית אל המאירי, במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט, ואנחנו גם מעדכנים בפייסבוק, ואנחנו נראים טוב בפייסבוק, נכון גילד?
אנחנו לא מעדכנים בפייסבוק, אנחנו מצלמים את השידור, אז תסתכלו בפייסבוק, ביוטיוב, תראו אותנו מצולמים. באינסטגרם,
בכל פעם שעולה פרק חדש, אז אתם יותר ממוזמנים לעקוב. תודה לצוות הנפלא שלנו, תודה לך אמירי היקר.
תודה, ביי טל.